ברוכים הבאים לפרק מספר 45 של הפודקאסט של חיי הלילה. פרק מבחינתי אחד החשובים שיש, כי אם עושים פודקאסט של חיי הלילה, אני גם ידעתי כשהתחלתי את הפודקאסט, אמרתי, כשאני אהיה ממש מוכן, אני אגיע לפרק עם לובלין, כי אני בתור ילד בן 14 שהתחלתי, היום אני בן 31, בתור ילד בן 14 שהתחיל לדרכו בחיי הלילה, התחלתי, עשיתי מסיבות, ואז עברתי להיות די-ג'יי והכל, אז תמיד השם רובן לובלין היה שם. אני גם בכיתה איזה...
בכיתה?
לא, אני באיזה כיתה י' א' או י' ב', משהו כזה עשיתי פה מסיבה באומן 17. אנחנו נמצאים כרגע ממש בחצר של האומן 17, מי שיראה את הפרק, ביוטיוב, או מי שישמע, גם ישמע ככה קצת רעשי רקע, וזה בסדר, כי אנחנו בחצר של האומן 17. פה עם רובן לובלין, הבעלים של האומן 17, המיתולוגי בירושלים, והיום הבעלים 17, של האומן 17 בתל אביב. בנוסף, יש לך גם עוד כל מיני הפקות, שבהמשך אנחנו נדבר על חלק מהם, חלק אולי לא. אז בוא תספר קצת, אתה לא נולדת בארץ?
אני נולדתי בבונוס איירס. בגיל 4 עברתי לפרו. גדלתי בפרו. בעיקרון אני יותר פרואני מארגנטינאי. זה בעיקרון. בגיל מאוד צעיר כבר התעסקתי כדי-ג'יי. בגיל 13-14 קניתי ציוד, מוסיקה.
איזה מוזיקה ניגנת אז?
דיסקו, רוק, ניו יורק. היה לי צלילים של סטודיו 54 כבר. כל מיני כאלה. ולא רק את זה, פתחתי עסק של די-ג'יי. הייתי עושה די-ג'יי, היה לי תאורה משלי שבניתי בידיים שלי. הייתי מערכת קול. לאחר מכן נומדתי באוניברסיטה, איזה שנתיים, שלוש, ואז עשיתי עליה לארץ. כשבאתי לארץ, הכרתי חבר מדרום אפריקה שגם היה די-ג'יי, ופתחנו עסק ביחד של די-ג'יי.
איפה הגעת בישראל? איפה היה המקום הראשון?
בהתחלה לקיבוץ בכלל, מסילות, ואחר כך לילת כמה חודשים, ואז הגעתי לירושלים.
לירושלים.
ואיפה שלמדתי, למדתי אלקטרוניקה. והשותף שלי לשולחן היה גם עולה חדש כמוני מדרום אפריקה, שהיה די-ג'יי בדרום אפריקה, ושתינו פתחנו עסק, ומפה התחלנו. 1980.
משהו כזה.
כן, 80, באמצע כזה 81. התחלנו באוניברסיטה העברית כדי-ג'יי, זה הג'וב הראשון שלנו. וגדלנו מאוד מהר, מאוד מהר. וישר פתחתי מועדון. ישר אחרי כמה חודשים פתחתי מועדון.
איזה מועדון היה?
באוניברסיטה, קוראים לו הבראטון באוניברסיטה. לפני זה היה לי, הייתי די-ג'יי במועדון של האוניברסיטה, מועדון 12.5, מועדון 18, במעונות, כל מיני מועדונים קטנים יותר, אבל כשבנו את הר הצופים, כי בדיוק היה, עוד לא היה הר הצופים, תבין. כשבנו הר הצופים, אז ישר קיבלתי את המקום הראשון לפתוח מועדון, קראו לו הבראטון, שהמקום הזה פעל 18 שנה.
ומה היה מתנגן בו? איזה מוזיקה?
גם האוס, רוק. יותר טוב מהיום, בוא נעשה ככה.
יש די-ג'ייז ש...
כמובן, קצת פופ גם, אבל יותר רוק והאוס.
והיית מנגן שם?
הייתי הדי-ג'יי, בטח.
והיו שם עוד די-ג'יים ש...
לא, לא, לא. והיינו מלאים, כל לילה שלי, 2,000 איש, 1,500 איש.
2,000?
בטח. 1,500 איש, כן, בטח. בטח. היה גם התקופה, למשל, שהייתי מביא אומנים. להתחיל את הלילה, שלמה ארצי, שלום חנוך. כל הכי גדולים, הייתי מביא אותם בגיטרה לנגן בהתחלה.
שאז הם היו גם גדולים או שהם היו יחסית ב-1980, זה כזה היה?
בשנות ה-80, כן. בתקופה הזאת גם התעסקתי בהפקות, והפקתי אירועים כמו יום הסטודנט, דברים כאלה, עם אמנים גדולים. זה כבר אירועים גדולים, 10,000-15,000 סטודנטים.
ותמיד אהבת לעשות את הדברים האלה?
כן, כן.
היה לך פשן, כאילו?
כן, היה לי חברת, לאט לאט גדלתי ופתחתי חברת הגברה. הדברה ותאורה, וגם בזה התעסקתי, למשל. עשיתי אנטנות, היה תקופה שהחליפו את כל האנטנות בישראל, משחור לבן לצבעוני, אז היה מלא עבודה באנטנות, והייתי סטודנט של אלקטרוניקה. אז גם זה עשיתי, עליתי על הגגות, להחליף אנטנות, עבדנו קשה.
זאת אומרת, עשית הכל. אין דבר שהיום...
שלא עשיתי, גם מסעדות היו לי, ברים, מה שאתה לא רוצה. בגיל צעיר, כן?
ואז כאילו עכשיו היום, גם היום באומן 17, יש איזו תקלה, אתה יודע ואתה מעורב
ברור,
ואתה...
מה זה, כל דבר, זה ברור.
אז כל ענייני לוגיסטיקה והכל, תמיד זה...
תמיד אני, בטח.
תמיד אתה.
תמיד אני.
ואז מתי בעצם פתחת את האומן 17 בירושלים?
לפני האומן 17 היו לי כמה מועדונים. מהברטון, אז פתחתי בהתחלה מועדון יותר לנוער, שקראו לו דפרדיה. על שם ג'רארד דפרדיה, שחקן צרפתי. שהיינו עושים ביום שישי לצעירים, וביום חמישי יותר מבוגרים. לאחר מכן פתחתי מועדון, קראו לו האופרה, שהיה מאוד מוצלח. וממולו פתחתי עוד מועדון, קראו לו הדקדנס. מועדונים גדולים, כמו האומן, שלא הכי הבנות. שתיהם.
מה היה אז בארץ? הכל היה בירושלים בעצם?
אני הייתי בירושלים, כן. אפילו לא ירדתי לראות מה זה, איך נראה מועדון תל אביבי. הכל היה פנימי. הייתי שכח שאני בא מתרבות אחרת לגמרי. אני בא מפרו ולימה, למצוא המוסיקה, זה כמו להיות במיאמי.
כן.
ופה המוסיקה בישראל הייתה אירופאי, אירופאי וגם מגילה בינינו, כן? אני הייתי כמו אמריקאי יותר, מוסיק ככה.
ומה, איזה חיי לילה היו פה אז? כאילו, חוץ ממך?
בתל אביב עוד לא... עוד, היו פה כמה מקומות, עוד לא מפורסמים כמו אלנבי, עוד מעט נדבר עליהם אם תרצה. וזה התפתח ממה שאמרתי לך, האופרה, הדקדנס, אחר כך פתח מועדון, קראו לו סינג סינג, שזה היה בית כלא, ממש בניתי כלא עם ברזלים, עם כל מה שצריך להיות בו, ורק אחרי זה, והיה לי שלושה מקומות בו זמני עובדים בירושלים, כולם עובדים עם עוד
יפה. הכל פול בוק, כל לילה.
פול בוק, מלא, כן, וכל מועדון מנגן מוסיקה אחרת ובלה.
והדי-ג'ייז שניגנו אז, הם חבר'ה שגם היום? אפשר להגיד בסצנה לא, או לא, שהרבה עזבו?
חוץ מדי-ג'י אחד שהוא קיים עד היום, ישראלי, כן?
מי זה?
סער סנגליאביץ', שהוא
אוקיי.
היה רסידנט שלי. חוץ ממנו, מהתקופה הזאת, אף אחד לא במועדונים יותר. ויום אחד החלטתי לסגור את השלושה ולפתוח מועדון מיוחד מאוד, שזה היה אומן. וזהו, עברנו. איפה שהיה הדקאנס עצמו, הרסתי את המקום ובניתי מועדון חדש, קוראים לו אומן 17. ומפה התחלנו.
זה היה ברחוב
חדש, ברחוב אומן 17.
בירושלים.
כן.
אז שם בעצם כאילו התחיל, אפשר להגיד, הפריצה הגדולה של ה...
שממש
כאילו
כן.
תל אביבים עלו לירושלים.
כן, תשמע, כן. זאת אומרת, עוד היום הזה הייתי שומע, יש בתל אביב שתי מקומות מאוד מפורסמים, אחד קוראים לו הקו, השני קוראים לו אלנבי.
קו מילניום.
כן, כן. זה קו, זה נמצא פה, כן, בדיוק, כן. זה היו המועדונים של תל אביב, בחיים לא הייתי אצלהם, בחיים לא הייתי.
אז מאיפה היה כל ה... כאילו ההשראה שלך וה...
זה יצא מתוך כדי עבודה. לא... קודם כל תמיד הייתי דיג'י, תמיד אהבתי מוסיקה. אני בכל זאת הייתי חושב רקע מוסיקלי קצת יותר מאנשים אחרים. בכל זאת, אני בא ממדינה שזה סלסה, אתה יודע, וזה ברזיל. וזה סאונד אחר לגמרי.
חצי ברזילאי, אז אני
אומר.
חצי ברזילאי, אז אני מבין את ה...
אז הנה, אז אתה מבין מה שאני אומר, הבנת? אז אני בא מרקע כזאת יותר. אתה מבין, ללא קשר למוסיקה האמריקאי או לרוק, גם הלטין. אוקיי? לא שאני ניגנתי סלסה בישראל, כן? אבל מוסיקלי, אתה יש לך יותר, יותר... רקע, בוא נחזיק. ולא ידעתי מה מנגנים פה, במלכת אמת תל אביב, לא ידעתי. אבל לאט לאט המוסיקה, כשניגענו במועדונים שלנו, מאות אנשים מאוד אהבו אותה. והתחילו להגיע לנו מתל אביב, וזה לגדול, 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 ופתאום מצאנו את עצמנו מתחרים עם תל אביב מירושלים. אני כל יום חמישי ושישי, חצי מהמועדון היה תל אביבי. תחשוב איזה מצב, כן?
ואיזה די-ג'יי זה היית מביא? כאילו מחול?
עוד ישראל? התחלנו עם הדי-ג'יי, עוד זה היה אנחנו לבד. ואז כשהתחלנו לעשות את הדי-ג'יי, התחלנו קודם כל, אז המדינה שהייתה הכי מפותחת זה היה הולנד. ואז התחלנו עם הדי-ג'יי הכי איכותיים של הולנד, כמו דימיטרי, קיפרס, אתה לא מכיר. דימיטרי, מרסלו, מישל דה-הייג. די-ג'יי הולנדים מאוד 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 איכותיים, והתחלנו איתם קודם, אריק אי.
וזה כאילו היה ממש להביא בוקינג מסודר.
כן, 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 כן. וזה התחיל לתפוס כמובן את הקטע של הדי-ג'יי.
נגיד, אבל, נגיד, לפני שהבאת את הדי-ג'יים האלה, אבל, מה אתה חושב שכל כך משך אנשים מתל אביב או מכל הארץ וכאלה לבוא לאומן 17 בירושלים? הרי לא היה אז כל הדברים...
קודם כל, חלק מהדי-ג'יים היו מבין קהל, קודם כל. ואז היה חיבור שעשיתי עם שירזי, שהתחלנו לעשות אפטרים, למשל. שזה היה פחות די-ג'יים, אגב. וזה הרבה יותר תוצא את הארץ הסיפור. היינו מביאים דיג'י מחול, בהתחלה מאוד קטנים, ואחר כך זה התחיל לגדול, והיינו דיג'י כמו דיפ דיש, דברים כאלה. בסדר? דברים גדולים, טייסטו.
טייסטו מה היה אז?
לא, טייסטו למשל, הנה, טייסטו התחיל אצלנו דיג'י קטן, באמת קטן, מעט כסף, אף אחד לא הכיר אותו לא בהולנד ולא בשום מקום.
איפה מצאת אותו?
בחנות תקליטים, הוא היה מוכר תקליטים איפה שאני קניתי, תקליטים.
היה מוכר בחנות.
כן, ואני כשקניתי טראק אחד שמאוד אהבתי, תוך כדי שאני שומע את הטראק הזה, שאמרתי, וואי, זה טראק חזק, אחד המוכרים אומר לי, זה הבחור הזה עשה את הטראק, שמכר בחנות. אז אמרתי, איך קוראים לך? אמר לי, טייסט. אתה רוצה לבוא לישראל? הוא אומר לי, כן. הבאתי אותו. זה תהיה טוב.
וואו, איזה סיפור.
כן.
ככה.
ככה.
היום, די-ג'יי נאמבר וואן, כאילו...
קודם כל גדל פה, זאת אומרת, הוא היה מפורסם בישראל ונהיה מלך בישראל הרבה לפני שמישהו ידע בחו"ל, אפילו בהולנד, לא ידעו מי זה. ואז כשבהולנד התחילו לשמוע שבישראל הוא אלוהים וזה וזה, זה נתן לו... הוא ניסה להתפתח ולהגיע לאנגליה, שזה היה פול אוקנפול, הכוכב הראשי באנגליה, והוא ניסה וניסה וזה לא הצליח לו באנגליה, ואז אמרתי לו, תשמע, הוא היה חבר כמובן כבר הרבה פעמים, הבאנו אותו.
באיזה שנים כבר זה?
אני מעריך 98-9. ואז אמרתי לו, בוא נסדר לך לעשות בארצות הברית טור. אם תצליח בארצות הברית, האנגלים ייקחו אותך בענק. אז חיברנו אותו לאיזו חברה שעשה לו טור כזה, ואמרתי לו, את הפתיחה שלך בארצות הברית, אני עושה לך אותה. עשיתי אומן 17 בניו יורק. עשינו 5,000 כרטיס, סול אאוט, לא בגללו, בגלל האומן, אבל פירקנו את המקום, זה היה האירוע הראשון של הטור שלו. ומפה היסטוריה.
והיום, בכל המצעדים.
כן.
ואז באמת, זה כזה אזור כמעט תחילת שנות ה-2000, האומן 17 בירושלים, קורה בגדול.
כן, כן, בגדול, גם בסטרייטינג, גם בגייז, גם במה שאתה לא רוצה.
איך מבחינת המדינה?
היופי, אני חייב עוד דבר, היופי של המועדון הזה, ללא קשר גם למוסיקה ולסאונד, שתמיד היינו הכי מפותחים, אתה רואה, תמיד יש את המערכות הכי, היה לנו צוות תפאורה. ואני כל אירוע שעשינו, השקענו בתפאורה, שהיית נופל פשוט. זאת אומרת, השקעות ענקיות של כסף, לעשות אירוע, נותן לך מוטיב כלשהו, נותן לך דוגמה, סתם, קוראים לזה אוגנדה, או ארמי לוברס, ואני אבנה לך טנק אמיתי מברזל בתוך המועדון, או איזה אונייה ענקית, נעשה רומי אנד ג'וליאט, כל מיני כאלה דברים, ללא קשר, בנוסף לדיג'יי, כן? בנוסף לסאונד. השקענו מלא, זה כמו, זה היה תיאטרון. זה היה היופי של המועדון.
אנשים נכנסים, אומרים כאילו...
כל פעם שנכנסים, אומרים, מה זה המקום הזה? מקום אחר, כל פעם...
כמה אנשים הוא הכיל, האומן 17 בירושלים?
היינו מכניסים 1,500-1,800 איש.
שלאותן תקופות, כאילו, זה הרבה.
גם היום.
היום זה הרבה. וכל ההפקות היו שלכם.
כן, כן, הכל שלנו.
לא הפקות חיצוניות.
בחיים. זה ליין שלנו, יום חמישי ליין שלי, ויום שישי ליין חיילים, אבל זה של המועדון. אין לו... שום דבר לא חיצוני.
וגם אז, כאילו, זה כבר... תחילת שנות ה-2000, אתה כבר כמעט 15 שנה, נגיד, 20 שנה כבר...
תבין,
בחיי לילה.
משנות ה-80, מ-81.
איך אתה כל הזמן שומר כאילו על הפשן הזה של...
כי אני מתעסק רק במוסיקה. מתעסק בהפקה במוסיקה, אני... זה האומנות שלי, בוטום ליין. פחות התעסקתי בכסף ודברים כאלה.
שמשטרה באים וזה, זה לא...
לא היה לנו בעיות עם המשטרה.
לא היה?
לא היה בעיות עם המשטרה. בזמנות האלה לא היה. גם היום אין.
ושהיה את התקופה של האינתיפאדה, ולא הבחין
לכם. זה היה מאוד קשה. לא, תשמע, בירושלים, כל שבוע מתו אנשים שאתה מכיר שבאים כל שבוע למועדון. בירושלים זה היה אינתיפאדה, כל שבוע אוטובוס פה, אוטובוס, כל שבוע. ותמיד ביום חמישי, עושים מה שלהם.
הם כאילו היו יודעים.
כן, כן.
אז יש לך איזשהו...
זה פגע, ויותר מזה, זה פגע קצת בדיג'י מחוץ, שפחדו להגיע. אבל הגיעו, חברים שלנו הגיעו. הגיעו. אבל היו ביטולים. אני אתן לך דוגמה, אם באותו יום היה מתו 18 איש באוטובוס, אתה סוגר את המועדון, אתה לא יכול לפתוח. זה קרה לנו הרבה פעמים. הרבה פעמים. ביטולים, דברים כאלה, גם מחול, גם מזה. כי באותו יום פיגוע, זה מה שאמרתי לך קודם.
ואם היו מתים? ואם היו מתים פחות, אז... אז
היה שיקולים כאלה, כשרוצחים מת מישהו אחד, אז... תשמע, זה בכל זאת שנה...
שזה החלטות קשות.
כן, 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 היה הכי שיקולים כאלה.
ואנשים עדיין היו באים, כאילו?
כן.
למרות?
היה שיקולים כאלה, אבל היו שיקולים כאלה. זה תלוי כמה פיגוע חזק, אם אתה פותח או לא פותח. כי לא יכולת לא לפתוח. לא לפתוח זה ניצחו אותך.
נכון.
אבל לא נעים, אם מתו 20 איש, לפתוח, זה גם זה לא נעים.
זה לא נעים. אז באו והכל קרה.
ואיך יותר מזה, ירושלים היא קטנה, גם כל פעם שמתו אנשים, זה מישהו שאתה מכיר.
כן.
או הבן של מישהו, או האחות של מישהו. אתה יודע, בכל זאת, זה קטן, זה לא גדול. קדמו את החילונים בירושלים, בכל זאת, אתה יודע.
ואיך אתה התמודדת, כאילו, באותה תקופה, כאילו אמרת, עדיין הפשן משך אותך לעשות את זה, זה לא... אני בטוח
כן,
שהרבה
כן,
אנשים
כן,
כאילו
כן,
כבר הפסיקו
כן.
להיות בחיי הלילה בגלל ש...
לא, לא, אני אתן לך דוגמה, היו פעמים שהיה נגדנו, אתן לך דוגמה, שאנחנו יודעים שמפגע בדרך למועדון. נו, מה אתה עושה? לא סגרנו. באה המשטרה, והצבא, בגגות שלנו היה לנו אנשים עם נשק. לא אנחנו, כמובן, כן?
כן.
ימם, כאלה, מחכים. יש מודיעין, מגיע בן אדם עם גיטרה למועדון. يعني عربيه مفجر خوشب منجنين جيتار ابو موعدون اصل باين جيتار كي الجيتار هي بتصصه ما انت عمر هذا
بس تصوره تو
ضرور ما بتبين ما فتحنا كيكينا له
אבל يفه جام ش المدينه كילו تمخه بالدبر هذا
كان كان ايريه ايتا ولو لا قد المشترى نتن لو صغرين يعني لو بيقال في بعض ذا تصغرت موعدون يعني افخ
اليوم دبر كذا يقول يكرت لذاتها
لا لا
اليوم يميه חס וחלילה...
אבל הבנת איך הייתה מנטליות? אתם לא תנצחו אותנו. זו הייתה מנטליות.
אז חיי הלילה היו מאוד מאוד חזקים.
כן, כן, ברור.
היום זה מאוד שונה. תסכים איתי. זאת אומרת, אם...
שמע, אני, אם היה לי יומי של פיגועים, בוא נלך ככה, הירושלמים הם קצת שונים מהתל אביבים בינינו. התל אביבים יותר פחדם. אם היה כזה התראה למועדון בלילה, אנשים לא יוצאים מהבית.
נכון.
זה התל אביבי. הירושלמי הוא יותר, אתה יודע, אני אעבור דווקא. ויש פה הבדלים תרבותיים.
אז מתי ולמה הקמת את האומן בתל אביב?
פה פתחתי ב-2005 את המועדון. פתחתי גם פה, גם בחיפה, תקופה. ב-2005 פתחתי פה. תמיד רציתי לרדת לתל אביב, אבל היה קשה, כי... למצוא, תראה, הבניין הזה, אני בניתי אותו. זה לא קיים. פה היה אדמה. אז זה יותר בנייה לבניין, זה לא... הכל, זה פה בנוי למועדון. למה?
זה לא היה איזה מבנה.
לא היה איזה מבנה, כי אם אין בתל אביב מבנה 12 מטר גובה, ראית?
הכל.
אין כזה דבר. קשה למצוא מבנה שאתה יכול לבנות באמת מועדון.
וניסו להרוס אותך הרבה פעמים?
לא.
אף פעם? כאילו, אתה יודע, איזה טייקון רוצה לבנות פה עכשיו איזה...
עכשיו, עוד מעט, כן, עוד כמה שנים. בטח, קנו את זה, קנו את הכל.
קנו את ה...
כל השטח הזה שאתה רואה מסביבנו, זה הולך לבנייה, לעוד כמה שנים, עוד 4-5 שנים.
אז אתה אומר עוד 4-5 שנים, אתה צריך למצוא...
לא יהיה אומן 17 פה.
אבל עוד 4-5 שנים.
כן.
לא עכשיו,
לא עכשיו, לא עכשיו.
אז בגלל זה גם לא היה אכפת לך לקנות מערכת חדשה עכשיו למועדון ו...
לא, ברור, וזה גם יבוא איתי איפה שאני אלך, הכל בסדר.
איזה כיף לשמוע, שזה לא חס וחלילה.
לא, 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 יהיה המשך.
אז הגעת ב-2005 פה ומה היה בתל אביב ב-2005?
היה גלוע מאוד, מוסיקלי.
למה? מה היה?
כי אנחנו היינו מאוד מפותחים בירושלים, ופה אנשים שמעו קולטום.
איזה די-ג'ים, נגיד, איזה די-ג'ים, נגיד, באמת היו
באמת? תמיד, הנתק היה כל כך גדול, כי כשהגענו לפה וציפיתי, והיה מוסיקה, אנשים לא... זה לא. בדיוק ההפך,
כבר
התחלנו לנגן, אנשים חשבו שאנחנו קוקורוקו. עד כדי כך, תבין.
כי מה הם ציפו לשמוע ומה ניגנתם?
אנחנו אנשי האוס, טכנו, ופה לא.
ציפו יותר לשמוע פופ.
כן, 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 כן. ככה זה היה כשהגענו לתל אביב.
ואז...
היה קשה.
איך משכת?
לנו היה קשה. לעשות שינויים ולרדת צעד ולהיות יותר קומרשל. היה קשה מאוד. לקח זמן.
היה הרבה רזידנטים ישראלים באותה תקופה?
לא, בהתחלה כשהגענו זה היה אותו רזידנט של ירושלים, סער. סער סנגילביץ', ולאט לאט התחלנו להחליף פה ושם ישראלים, תל אביבים. לקח המון זמן, לקח המון זמן.
זאת אומרת, אז מ-2005 ירדת פה לתל אביב, ואז האומן 17 בירושלים עדיין עבד?
לא, סגרתי אותו. עבד, בהתחלה עבד, ואחר כך הפכנו אותו למגבר.
ולמה סגרת אותו?
כי התקופה הזאת גם בירושלים התחילה להיגמר, התקופה, וגם ידעתי...
בגלל השינוי שהעיר עברה או...?
גם, וגם אני. ברגע שעזבתי, הבנתי שזה לא ילך בלעדיי. יותר טוב לעשות מגה בר, שעבד מצוין, שזה יותר קל, המוזיקה פופ, יום אחד פופ, יום אחד ישראלי, יום אחד זה, לכל מיני
קהל. קהל יותר צעיר.
יותר קהל, לא, לא, דווקא, כל דבר משהו אחר, מוזיק ישראלי ביום אחד. אני, שונה, הפונקציות שונות לגמרי.
היו תקופות שהיו באים לעשות לך, נגיד בירושלים, הפגנות, דתיים וכאלה מול ה...
בחיים
לא. היה?
בחיים לא. הדתיים אף פעם לא הפריעו לנו. זה היה שתי זה, בחיים.
זה כיף לדעת. בתקופות כאלה שכולם אומרים, זה...
לא, 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 לא. הדתיים הפריעו רק לתל אביבים. אמיתי, אני אומר לך. לירושלמים אף פעם לא.
אז מה היה פה באמת 2005? הגעת לכאן, היה פה...
כן, כן.
איך התחלת להחדיר באמת את המוזיקה האלקטרונית?
שמע, בהתחלה להם היה קשה, כי המקום היה מלא, כל שבוע, כן? זה לא תבין לא נכון, כי המקום חדש גם, אז אנשים התפוצצו. אבל היית רואה שהם לא כל כך חולטים את המוזיקה, זאת אומרת, זה יותר קשה להם. ואמרתי לך, עשינו הצלבה, זה ככה. לקח זמן, עד שלאט לאט תפס, מה שאנחנו עושים.
שזה כאילו בעצם מ-2005 עד היום, האומן 17, כמו שזה כמעט 20 שנה, 18 שנה.
כן, כן, כן.
והוא יסגור גם 20 שנה, לפי מה שאתה אומר.
כן, כן, בטח.
לפי התקופה.
כל המועדונים שלי סגרו המון שנים. גם ירושלים, ירושלים גם עבד, מ-95, אל תשכח.
איך אתה מסביר את זה? היום מועדונים פה, נגיד היום מועדון זה משהו שהוא מאוד מאוד כזה שנה, שנתיים.
נכון, כי המנהלים של המקומות האלה, הם באים רק בשביל הכסף, לא בשביל המוסיקה, לא בשביל המועדון, לא בשביל... באים רק לכסף, וככה זה נראה בסוף. אז עושים סיבוב מהר ובורחים. נכון.
שזה בסוף
שזה חבל.
זה פוגע גם בחיי הלילה פה.
זה פוגע באנשים הרציניים, בטח זה פוגע. כי הקהל הוא פחות מחונך. מבחינת מוזיקלי, מבחינת בילוי, הוא פחות. אז הוא גם עושה אותו דבר, עובר ממקום למקום, אתה יודע, שבוע פה, שבוע שם. מה זה מועדון? מועדון זה קבוצה של חברים שבאים ביחד לבלות קבוע. איך אתה בונה מועדון? מועדון כמו אומן 17 חייב שיהיה לו 300-400 איש נאמנים, שזה המקום שלהם. מועדון. נכון, מה זה מועדון?
מה זה מועדון?
מועדון צ'ס. מה זה מועדון? מקום שכולם באים לשחק צ'ס. אבל הם באים קבוע לאותו אנשים, זה אותו דבר מועדון.
מפגש חברתי.
אה?
מפגש חברתי.
נכון, נכון.
שכולם באים, מכירים נכון, אחד את השני.
נכון, יפה.
תרבות.
כן, תרבות, תודה רבה.
זה ממש תרבות.
זה מועדון. כן, מפה זה מתחיל. ואם אין לך את זה, אז אין לך מועדון. אין לך.
כשאתה הקמת את האומן הזה, היה פה תרבות לדעתך בתל אביב?
כן, היה אלנבי, כשהיה אלנבי היה, בטח, אנשים באו, זה היה מועדון, אמיתי. גם ה-TLB היה מועדון אמיתי, תקופה ספציפית. נכון. וגם בטח הקו, היה מועדון, היה לו את הקהל שלו, את החברים שלו, את הזה שלו, בטח. זה היום כמעט לא קיים בתל אביב. יש כמה מקומות כאלה קטנים, אבל לא בקלאבס. אין, זה לא קיים.
אין קלאבים יותר. יש, אתה חוץ מהאומן 17.
לא, לא, גם אומן 17 הוא שונה. כן, תשמע, קודם כל, אני כבר לא עושה את הליין שלי כל יום חמישי. אנחנו עובדים שונים, אנחנו עובדים...
איך קראו לליין שלך? היה לו שם?
אומן 17. אומן 17. אבל היום זה שונה. קודם כל, בגלל הגיל שלי אני כבר לא יכול כל שבוע. אז מה שאנחנו עושים, זה, יש פה ליינים שעובדים פעם לחודש, פעם לשבועיים, פעם לזה. שם המועדון מתקיים עם הקהל הזה, עם הליין הזה. זה פחות כבר האומן 17 כמועדון אומן 17, אלא מקום שהליינים נפגשים בו. זה שונה קצת. אתה יודע כמה ליינים יש פה? מלא.
זה כאילו קהילות שבאות מבחוץ?
כן, כן, מלוקחים את המקום, ועושים את הקטע שלהם, את התפאורה שלהם, את המוסיקה שלהם.
ולפעמים יש הפקות שבאות מבחוץ, ואחרי שאתה רואה מה קורה, אתה אומר להם, אתם לפה אני לא חסים יותר.
כן, כן, יש מעט כאלה בעייתים עד כדי ככה, מעט, לא. כי מלכתחילה לא מכניסים אותם.
כן.
לא, זה לא קורה כל כך, זה לא קורה כל כך.
איך התמודדת באמת עם השנים, כאילו, אתה יודע, כי לפעמים יש קהל לא, לא רצוי, והאומן ראה דברים, ובלגן עם הסלקציה.
אין דבר שלא ראיתי, ברור. אבל אנחנו בעיקרון נותנים לכולם, זאת אומרת, כל ליין יש לו את הקהל שלו. ויש פה ליין של קהל פחות טוב, ויש קהל של יותר טוב, ואתה יודע מה, אנחנו לא, לא גזענים בקטע הזה.
כן. כי היום, תשמע כבר, תחשוב ש...
כל ליין יש לו את הקהל שלו.
מגיעים ליינים שאתה כבר פחות, נגיד, אכפת לך מה, מה אכפת לך. אתה פחות אוהב את המוזיקה שמתנגנת פה, דברים כאלה, אז מה באמת משאיר אותך פה?
אז אני אומר לך, היום אני יותר, אנחנו עושים למשל Lines Green Uprising, שזה כן שייך לנו, למועדון, וזה פעם לחודשיים, מוזיקה איכותי, עם קהל איכותי.
כתוב למטה אמן 17,
כן, אמן
17, זה הפרייסינג, ביחד עם אמוץ ו...
כן, כן, כל הליין, כן, כל החבר'ה, כן, זה אנחנו. וממש מסיבה שלנו.
וכל החבר'ה שעכשיו עשיתם את הקיין מיוזיק.
נכון, זה אותו דבר. הקיין השנה שעברה זה גם אנחנו, הפרייסינג וזה, ועשינו בן בומר, ועשינו ג'מבלונקיסט, ועשינו הומהו. מכיר את השמות?
כן, ברור.
עשינו כל אלה, למשל, זה הפרייסינג שעשינו במועדון, ובשנה יש לנו עוד כמה כאלה.
שיהיו גם במועדון וגם בחוץ.
כן, יש לנו בדיוק. במועדון, פעם לחודשיים, מסיבה שלנו, של הכיף. של הכיף שלנו, זה אנחנו עושים. וכמובן, הפסטיבלים שאנחנו מפיקים.
איזה פסטיבל למשל?
שמעתי, קיין למשל.
קיין מיוזיק.
לשנה אנחנו עושים גם בפורים גם פסטיבל.
ואתה יותר אחרי לוגיסטיקה ודברים כאלה שאתה אוהב לעשות? זאת אומרת, מערכות סאונד?
לוגיסטיקה, סאונד, תאורה, קנייה, אני קניין יותר.
חשוב לך שבאירועים האלה הסאונד יהיה טוב.
האיכות, כן.
והתאורה יהיה טוב.
פרפקט.
ואין... שכל הדיג'ייז שמגיעים מחול ולהגיע ו...
כן, כן. אל תשכח שללא קשר למה שאנחנו עושים היום, בשנים, ב-15 שנה האחרונה, עשיתי את כל האומנים של EDM הכי גדולים.
ויצ'י...
כולם עשיתי, בטח. ויצ'י, גואטה, גם אני. כל ה-EDM.
וזה כל מה שמושך אותך לדבר הזה, בעצם זה הפשן שלך.
כן, כי זה כיף להפיק.
לראות את המוצר המוגמר בסוף.
נכון, זה הפקה, כן, זה האומנות.
מה אתה חושב על אחרי לילה היום פה?
תראה, אני פחות מעורב, אני פחות מעורב, כי אני לא מבלה בתל אביב.
מבחוץ.
קשה לי להגיד לך, אני כואב לי צד התרבות המוסיקלי, שהצעירים של היום הם לא כמו הצעירים של התקופה שלי.
כי מה?
תשמע, אז היה תקופה אחרת, היה דיסקים, חנויות, תקליטים, דיסקים, אנשים היו רצים לחנויות, קונים דיסקים, שמים באות, היום זה לא עובד לך. היום, לא יודע, ספוטיפיי, ושומעים מה שנותנים לך, זה לא שאתה הולך לחנות ואתה לא בוחר את הדיסק וזה וזה. אנשים היה להם יותר אנתוזיאזם להיכנס לתוך המוסיקה. היום אתה מקבל את זה, תודה רבה, קח את זה $10 וגמרת. יש הבדל בין זה לזה. תשמע, הנה, אתן לך דוגמה, הוצאנו דיסק של האומן 17, אז, בזמנו. מכרנו 7,000 דיסקים.
7,000 עותקים של האומן 17?
בשביל הראשון.
זה היה סט או טריקים?
עשינו שתי זה, אחד עם הטרקים פתוח ואחד מיקס.
של מי?
אותו טרקים.
מי היה חלק
מה... זה גוגל, זה בן זונה, זה התקופה של הקלאפ טראנס למשל, זה הראשון שעשינו. ואחר כך עשינו את האומן 17-2 למשל, 4.5-5,000 דיסקים. מי היום מוכר 5,000 דיסקים?
אין דבר כזה.
אין דבר כזה, תבין את ההבדל. תמיד את ההבדל מה שהיה אז, החבר'ה, הקהל שלנו שבא בשביל המוסיקה שלנו, שהלכו וקנו דיסקים של אומן 17. תמיד, כי להפכים, לא היה מוסיקה הזאת.
מטורף.
נכון.
היום לי זה נשמע משהו...
אני אראה, אגב, מוכרים את הדיסקים ואתה יכול אולי למצוא את זה עוד.
שזה כאילו היום זה כזה פיסת היסטוריה כזה.
כן, כן, שאתה יכול למגן את זה אגב. תאמין לי.
חבל שאין את זה בספוטיפיי, אולי בעצם יש.
אני אומר לך שאתה יכול, אני חושב שאתה יכול למצוא את זה.
את כל הטריקים של ה...
כן, כן, של האומן.
אז היום אתה חושב שכאילו התרבות נעלמה בעיקר בגלל הקהל, שמה הוא פחות...
אני לא מאשים את הקהל, אולי השיטה עצמה, איך זה עובד, איך הם מגיעים למוסיקה, גם התחנות רדיו בישראל, בושה וחרפה. אין פה השמעה של מוסיקה.
אין אלקטרוני.
אין אלקטרוני, יש דבר כזה, בחול, הכל זה אלקטרוני.
אין.
ומה הכי מצחיק? צריך לדוגמה, המוסיקה האלקטרונית היא לבסיס לפופ. يعني كل امنيه البوب اخي جدولين مين مين فولخيم את הרayonot מי אלקטרוני
גם הם מפיקים
אנחנו, להם אנחנו את... הבסיס שלהם של היום סאונד חדש תמיד יוצא באלקטרוני קודם כל לפני שזה מגיע לפופ
נכון כי זה המפיקים שבאים
והיום הפופ הגדולים משתמשים בדיג'ן שעשו להם את הטראקים בו בינינו
טיאסטו היום
לא רק טיאסטו דווקא אומנים יותר איכותיים מטיאסטו טיאסטו פחות יותר מסחרי
ארמין וכו
כן.
אפילו ארמין שהוא עכשיו עם הטרנס ועם החבר'ה ישראלים קצת.
ארמין תמיד זה ארמין, טיאסטו, היום המוסיקה ראשונה, אין מ-EDM. פעם היו איכותיים בקטע של אנדרגראונד, והיום הם EDM, הם לא...
הם צריכים להישאר רלוונטיים.
הם
רוצים להישאר רלוונטיים, הם תמיד...
מעדיפים את הכסף.
כן, אתה חושב שכאילו הם הלכו לאיבוד?
בטח, ב-EDM הכסף.
אבל אני חושב שזה כאילו... בהרבה סצנות, בגלל זה גם זה הלך לאיבוד, כאילו הרבה מהדבר הזה של הלילה האיכותי, כי כולם הולכים לכסף בסוף, כי...
מה אמרתי קודם על המון, אני... אותו דבר.
כולם באים לעשות סיבוב.
כן, וללכת, כן, כן.
וללכת.
תשמע, אני גם מבין את זה, אתה יודע, אתה עכשיו בחור צעיר, מגיל 15 קנית את המחשב, וניגנת, וגדלת, ו-15 שנה אתה כמו מפגר, עושה מוסיקה ומנסה להתקדם ומקבל $200 בלילה. ביום אחד רק אחד תופס, ואז אתה לוקח את הסיבוב. מה אתה אומר? לא תיקח אותו?
חייב.
זהו.
פה 100,000, שם 100,000.
תיקח אותו, תאמין לי.
ואז אתה נהיה שחקן כדורגל.
לא נורא. פרינה, מגיע לכולם.
נכון.
כן, כן, לא נגד.
אתה חושב שהיום המדינה יותר מקשה מפעם? חוקים ומשטרה
הרגולציה היא פי 100 ממה שהיה פעם, הרגולציה, כן.
ואתה חושב שזה גם משהו שהרס קצת את החיי לילה פה? כאילו, אנשים כבר אין להם כוח.
לא במיוחד את המועדונים, לא חושב. אולי בפסטיבלים. בפסטיבלים זה מאוד קשה להפיק היום פסטיבל בישראל במחיר כרטיס נמוך בגלל הרגולציה.
זה משהו שבאתי באמת לשאול אותך. כאילו, היום לעשות נגיד הפקה דוגמת אפרייזינג.
כן. זה מיליונים.
לעומת 10 שנים אחורה.
מה זה? הוא עולה פי 4 היום ממה שהיה פעם, בגלל התשתיות.
אז למכור כרטיס, בכמה מוכרים כרטיס? 300?
כן, 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 לא, אתה לא יכול פחות מזה.
וגם אתה חושב שכאילו המחירים על הבר השתנו בגלל הדברים
הכל, האלה? הכל זה מסגרת אחת. אתה לוקח יותר כסף גם על הבר וגם בכניסה בשביל לחסות את ההוצאות. מה איזה הוצאות? תמיד, אני הבטחה, משטרה, מקום, תשתיות, ברזל, תאורה, סאונד, מה אני אגיד לך? מיליון דברים, בסדר? שעולה עוד מלא כסף בישראל, כמו שכל דבר אחר בישראל. הכל עולה מלא כסף.
זה דברים שבחול עולים הרבה פחות בגלל היום להגיע לפסטיבל בחול.
מה זה? בחצי.
כן?
חצי.
חצי זה...
וגם פחות. בטח. והדרישות גם הן פחות. לא רק כמה זה עולה, אלא הדרישות. אתה תראה בדרך לפסטיבל של 20,000 איש, אתה רואה שוטר מסתובב? אתה לא תראה. אצלנו, אם אתה תביא 20,000 איש, יש לך 300 שוטרים בחוץ.
שכל שוטר, העלות שלו היא...
מה זה? 1,500-2,000 שקל לבן אדם. אז תבין לבד, הבאת 300 שוטרים, זה 600,000 שקל.
וגדרות ו...
נכון, מחול אין את זה. אין את הרגולציה הזאת.
שמחייבים אותך.
ברור, אתה לא יכול לקחת משלם לאירוע אם אתה לא עומד בתנאים.
ואז בגלל שהמחירים נהיו גבוהים, אז התאגדו כל מיני ילדים בוואטה.
וזה גם פוגע במחירה של האירוע, המחיר גבוה. גם זה פוגע בך.
לא, ואז גם היו את החבר'ה שפרצו לגדרות, שהיה את כל הבלגן הזה.
זה משהו אחר וזה משהו אחר. אתה שואל אותי, זה משהו אחר. אני, תשמע, אני מבין את החבר'ה של הגדרות קצת, כן?
כאילו בתור מחאה כזה למחירים גבוהים.
זה לא, הם לא עשו את זה בגלל זה. עשו כאילו לא מכרו להם כרטיסים, ואני אפר איתם. נגמר, אתה עושה סול אאוט. מאחרת את כל הכרטיסים, ואלה באים בסוף, עושה כרטיסים ואין כרטיסים. אז הם מנסים בכוח להיכנס, שזה מגיל כמובן.
ואיך אתה מתמודד עם זה בתור הפקה? מראש? איך אתה מתמודד מראש עם זה בתור הפקה? מביא עוד הבטחה עכשיו בגלל הדבר הזה?
תשמע, אם המקום מכיל רק 3,000, זה מה שאתה יכול למכור. זה הגבלה של המקום, אתה לא אשם. אז לא תעשה אירוע במקום של 3,000 כי יותר אנשים רוצים לבוא. לא, אתה תעשה את האירוע, נכון?
אין לך ברירה.
זה המקצוע שלך. ולא, אתה עושה בכוונה למישהו. או אתן לך דוגמה, לקחתי מקום באמת שגדול, ענק, אבל אני חשבתי שיהיה לי רק 5,000 איש. אז עשיתי גידור ל-5,000, עשיתי רישיון ל-5,000, אז אני כבר מוגבל לכמות הזה. אז אם פתאום הביקוש הוא יותר גדול ואנשים רוצים לפרוס, זה לא בסדר.
אבל אם הביקוש יותר גדול, אי אפשר להגדיל? כאילו, זה לא עובד ככה?
לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים לא כדאי, כלכלי גם. שלהגדיל עכשיו, לשנות את כל הגדלות ולשנות את זה, ולהביא שילוטים כימיים, ואת הגברה להוסיף, וזה לעשות, אולי לא שווה בשביל עוד 1,000 כרטיס, לעשות את הגידול הזה. זה גם כלכלי, יש מיליון שיקולים.
תשמע, זה דברים מאוד חשובים מה שאתה רואה פה, כי הרבה שאלו אותי לדבר קצת על הדברים האלה ועל המחירים ולמה נהיה פה יקר, פסטיבלים, כי אנשים באמת חושבים מה
עשינו... תגיד לי, אילן, תסתכל, למה לדבר על הפסטיבלים? כמה עולה חלף בישראל וכמה עולה בלונדון? נכון. פי 2.5 פה. בוא, זה לא אנחנו. הכל עולה פה פי 2.5, זה לא צחוק.
די-ג'יים לוקחים פה יותר יקר ממה שלוקחים
בחו"ל? בטח, הרבה יותר. די-ג'י שעולה 20,000 יורו בלונדון יעלה פה 40-50.
למה?
כי הוא בא מיוחד 5 שעות בטיסה, ובא מיוחד דפקים מידל איסט, וגם ככה משגעים אותו, אתה יודע מה פתאום אתה הולך ליהודים, הבנת? עושה לך טובה שהוא בא ב-40, בסדר?
אבל די-ג'יים כמו קאן מיוזיק ש...
הם אוהבי ישראל.
גדלו פה יחסית.
גם אוהבי, כן, 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 הם גם אוהבי ישראל. אז הם באים, הם בסדר.
אז הם סבבה, כאילו.
כן, כן, אבל בזמן האחרון יש בעיה. כי גם כמה שהדי-ג'י יכול להיות סבבה, יושבים עליו. עכשיו, לא מדבר על ה-BDS, בסדר? אלא האווירה באירופה היא נגד ישראל. בישראל האווירה היא נגד ישראל. נכון, נכון. אז תחשוב באירופה. תחשוב באירופה.
ואיך אתה מקבל את זה? כי אתה בתור הפקה, כאילו שהאווירה באירופה נגד ישראל, איך זה משפיע עליך?
אז עולה לך יותר כסף, קודם כל, האנשים עולים יותר כסף. עכשיו תבין, לפעמים הדי-ג'י הוא לא אשם, זה שמוכר אותך, הבוקר, אני מזיין את היהודים האלה, בוא, אני אתן להם, אני עוד 120 אלף. גם זה קורה. זה לא בהכרח הדי-ג'י עושה לך דווקא, זה גם המנגנון.
זה די-ג'י שהיום בברצלונה ייקח 10,000 יורו, יגיע לישראל, ייקח
50. כן, כן, יכול להיות, כן, בהחלט. בהחלט. לא רק את זה. יש די-ג'י שפה מוכרים כרטיסים, ובאירופה לא. אז הוא אומר, אם ישראל הוא המקום היחיד שאוהבים אותי, ושם אני יכול לעשות כסף. לא ידפוק אותם. הוא מוכר כרטיסים, אני מביא לו כרטיסים, תביא את החלק שלי.
סולומון למשל.
סולומון למשל, הוא מביא 20-30 אלף. לא, לבד, הוא לא מביא בשום מקום אחר.
רק בארץ.
כן, כן.
כאן יוזר מביא בכל העולם.
אפתן דוגמה. יש לך דוגמה יותר קלה, קורולובה. Who the fuck is קורולובה? פה, וואו, 4,000, 5,000. וואלה, הייתי נותן לה פה לנגן פה, מה קרה פה?
גובה 20-30 אלף יורו.
40,000 נותנים להם, מפגרים כשמשלמים לה. אפתן דוגמה.
אבל אולי בגלל שמשלמים ומביאים, אז הם לוקחים.
מי זה קורולובה?
אבל אולי בגלל שמביאים ומשלמים, ואתה חושב שאם היה איזשהו אישור קו של הפקות בישראל, שאומרים, תקשיבו, קורולובה רוצה 40,000, אף אחד לא מביא אותה פה לישראל.
אין דבר כזה. אין דבר כזה. תחרות היא חופשית.
לא, נכון שהיא חופשית, אבל
אפשר לעשות... תמיד יבוא אחד שיגיד, אני אשלם לה יותר ושהיא תעבוד איתי. אז הם הגיעו לאן שהגיעו האנשים האלה, בסדר? אני לא הייתי נותן לה 5, וגם לא הייתי מביא אותם בכלל, אבל לא משנה. זה השוק, ככה זה עובד.
אם יש להם קהל בשביל זה,
אני מביא. כן, כן, כן.
ואתה בתור אמן 17, תבואו, תעשו פה הפקה.
כן, כן, כן.
מה
אכפת לי? יפה, זה הבנת. אני מחוץ לתחום הזה, אבל אני מזמין לך, יש אומנים שרק בישראל הם חזקים. ולמה רק בישראל? כי הקבוצה שעשה אותם בהתחלה, הביא אנשים איתה, מכרו אותה נכון, שיפרו אותה נכון, ומכרו שהיא איזה כוכבת על בלה בלה בלה, אבל היא לא.
זה הכל יחץ.
וגם המוסיקה, הבנת מה אני אומר, כן?
כן, לגמרי. אוף דה רקורד.
לא, לא.
על הפנים.
און דה רקורד, למה אוף?
למה אוף? אפשר גם און.
אין לי בעיה להגיד את האמת.
ואיפה אתה רואה באמת כאילו את עצמך, כזה עוד, אחרי שהאומן נסגר, נשאר רק בהפקות, או גם פותח איזה פודיק?
תראה, אני...
תשמע, יש לך פה ציוד. השנדליר הזה צריך ללכת לאנשהו.
אנחנו נעבור למקום אחר.
לאולם אירועים הוא לא ילך.
לא, לא.
השנדליר המפורסם...
אנחנו נעשה מועדון הבא. זה יהיה הירושה. אני אשאיר ירושה.
יש תכנון כזה שאתה מתחיל לחפש?
יש כיוון, כן.
כן? ביחד עם החבר שלך פה מהאומן,
עם הצוות שלי, כן. בטח. יש כיוון, עוד 3-4 שנים נתחיל לעבוד עליו. זהו.
איזה כיף לדעת. אז חיי לילה פה לא נגמרים.
אנחנו לא נעזור.
לא.
לא. אבל אני אהיה כבר בן 70. כן.
תהיה.
אז אחרי הפתיחה אולי אני אפרוש.
תעשה מסיבת פרישה.
ביי, להתראות.
תביא את כל החברים.
ולהתראות.
טיאסטו, ארמין, יבואו כולם.
נפתח איזה בר קטן ל-20 איש. אני אהיה על הבר, אני אעשה להם על האש מאחורה.
יש לך איזה חלום כזה?
כן, כן. מ-70 פלוס, לא? משהו בקטנה לחברים, שותים, זה עד המוות, וזהו.
פה בתל אביב או לחזור לירושלים?
לא, בתל אביב, לא, אני כבר לירושלים.
אתה גר בתל אביב?
לא, לא, גר בירושלים.
בירושלים. אז זה כל יום את הנסיעה?
לא, כל יום, מה פתאום, פעם בשבוע.
פעם בשבוע.
ברור.
תפסתי אותך בפעם שאתה בא לתל אביב.
כן, כן, הנה, מה זה? פעם בשבוע.
איזה כיף. וחוזר...
עשינו את זה?
לירושלים. אז תשמע.
עשינו.
תודה רבה שהתארחת פה וסיפרת לנו על כל ההיסטוריה וכל מה שהיה ויהיה בעתיד. תודה רבה, רובין. ממש תודה.